ערב טוב לכולם. לא, יש לי את מים, תודה רבה, תודה. א', אני שמח מאוד להיות פה, מכיוון שאני אישית אף פעם לא העברתי במקום הזה שיעור, אלא אני כמוכם למדתי כתלמיד במקום הזה. אני מחזור ט' בישיבה, היה לי אז הרבה יותר שערות על הראש ובלי זקן, ולמדתי פה בבית המדרש הזה, ואני שמח מאוד לחזור לפה ולהעביר שיעור באותו בית מדרש, ואפילו לשבת על אותם כיסאות, זה לא השתנה, השולחנות נשתנו לטובה, הכיסאות לא, וגם אני מודה שאני למדתי פה לא היה תקרה, כלומר היה תקרה אבל לא תקרה יפה. היו כל מיני צינורות שיצאו פה מפה מיני זוויות, ולפעמים גם נשארו למעלה, אבל הרבה מאוד פעמים השתרחו כפי מטה. בכל אופן, שהגעתי לפה לישיבה, ראיתי כל מיני מנהגים שהישיבה נוהגת, שחשבתי אז שהם תכלס כנגד ההלכה. לדוגמה, הייתי פה בראש השנה, בפעם הראשונה, בפעם הראשונה בחיים שלי, ראיתי שתוקים בתפילה, בלחש, לא רק בחזרת השץ, אלא באמצע תפילה בלחש, תוקים. ועם השנים חשבתי שזה באמת לא הלכתי, מסיבה מאוד פשוטה. נכון שהערוך, בעל הערוך, המצוטט כאחד הראשונים, אולי אחד המילונים שיש על השס, אומר שצריך לתקוע גם בתפילה בלחש, וככה נוהגים הספרדים וגם החסידים. אבל, כדי לתקוע בלחש, כולם צריכים להיות באותו מקום, דהיינו במלכויות, בזיכרונות ובשופרות, באותו זמן. אבל מי כמוכם יודעים, שמתפללים תפילה בלחש, יש שלוש סוגי אנשים. יש את אלו שאפשר להגדיר אותם, אין אנחנו מספיקים להודות לך, וגומרים את התפילה מהר. מכירים את אלו? יפה. זה סוג קבוצה מספר אחד. קבוצה מספר שתיים זה אנשים שיש להם את כל היום ואת כל הלילה, ומעריכים בדברי תפילה כמו לא יודע מה. אתה יכול להגיע למלכויות ולתקוע, הם עדיין תקועים אי שם, ואתה בחרתנו מכל העמים. ויש את מי שבאמצע. ככה שחשבתי שזה ממש מצחיק, תוקים, ואף אחד לא נמצא שם באותו מקום, אף אחד לא מסונחן באותו מקום. אז חשבתי שזה מנהג לא הלכתי. ראיתי בישיבה אנשים שבשבת בבוקר מקדשים לא על יין ואפילו לא על מיץ ענבים, אלא על כל מיני משקאות חריפים אחרים. גם זה לא בדיוק הלכתי. קוקה קולה לא עלינו. השולחן ערוך פוסק שצריך לקדש על יין או מיץ ענבים. אחר כך, אם אין, ורק אם אין, אז הולכים לכל מיני משקאות אחרים. אבל בישיבה היה, זה לא שלא היה, היה במטבח. אנשים אפילו לא טרחו להגיע. עכשיו, עם הזמן שיצאתי מהישיבה, ראיתי דברים הרבה יותר חמורים ממה שעכשיו תיארתי. כי תקיעות בלחש מוזכר בערוך. ולעשות קידוש בשבת בבוקר על וויסקי או על וודקה, או על כל משקה משחרר אחר, מוזכר בכל מיני פוסקים ומנסים להצדיק את זה. אבל, כשיצאתי מהישיבה לעולם הגדול, ראיתי מנהגים הרבה הרבה יותר בעייתיים ממה שתיארתי לכם כרגע. והשיעור הזה התחיל בסיפור אחד. הייתי בקהילה מאוד חרדית, הייתי קורא לה, במרכאות כפולות, מאוד דתייה, שנקראת אנטוורפן בלגיה. מישהו פעם ביקר שם? אנטוורפן בלגיה זה כמו לחזור לפני השואה לוורשה. ממש. כל הקהילה כולה, אנחנו מדברים על איזשהם 15 דקות הליכה אחד מהשני, לאף אחד אין מכונית. יש בית כנסת בכל שתי צעדים. כל הבתי כנסת, חוץ מאחד, בערב שבת, כתוב הדלקת נרות, 4:30, מנחה, מישהו רוצה לנחש?
6, 7.
לא תגזים? 5. 5 זה אחרי השקיעה, זה מתקרב ממש לצאת הכוכבים, אנשים מדליקים נרות, ומגיעים למנחה הרבה זמן אחר כך. אז אני התפלאתי, אבל ידעתי לשתוק. לפעמים אתה צריך לשתוק, ותכף תראו למה. אבל היו שליחים וישראלים שהגיעו לשם, בני ישיבה, כל מיני אנשים מהארץ, אמרו לכולם, למה אתם לא מתפללים בזמן? כל הבתי כנסת, אני לא מדבר על אחד. כולם! וכולם אמרו להם בצורה יפה, אל תתערבו, זה המנהג שלנו. אל תתערבו, זה המנהג שלנו. אחד אפילו, גבאי אחד אמר להם, ואני מצטט, התורה לא התחילה ב-48. תגיד, אל תביא לי איזה ישראלי מישראל שיגיד לנו מה לעשות כאן. אנחנו נוהגים ככה המון שנים, גם בפני השואה, גם אחרי השואה, ועם הזמן שאתה מסתובב בכל מיני קהילות, אפשר לראות כל מיני מנהגים שבוא נגיד לפי ההלכה הצרופה, יש בעיה איתם. והשאלה היא, למה ממשיכים לנהוג במנהגים האלו, ולא אומרים, תשמעו, ההלכה אומרת אחרת, אז גמרנו. אז אם אכן היינו חיים בעולם מתמטי, כמו שאתם רואים בדף המקורות למעלה, אז כך היו פני הדברים. אתם לומדים מהישיבה, אני לומדת עכשיו מסכת בבא בתרא, נכון? בבבא בתרא כתוב שאפשר לבנות גדר בין שני חצרות, מכל מיני חומרים, וכתוב הכל כמנהג המדינה. וכל הפוסקים אומרים, או רבנו תם שם בתוספות ואחרים, הכל כמנהג המדינה בתנאי אחד. שזה לא מתנגש עם ההלכה. אם זה מתנגש עם ההלכה, אז עם כל הכבוד למנהג, היה נעים מאוד, אנחנו הולכים לפי ההלכה. אז אכן אומר הרמב״ם בהלכות מחירה, אף במוכר ולוקח, נגיד שאני עכשיו הולך לחנות, ואני קונה קוקה קולה, או את הכיבוד שיש לכם על השולחן, אין כל אלו הדברים וכיוצא בהם עניינים אמורים, אלא במקום שאין שם מנהג. כל הדרכי קניין שהתורה אומרת, מכירים דרכי קניין? יש כסף, יש משיכה, יש הקבעה, כל הדברים האלו זה רק במקום שאין מנהג. אבל במקום שנהגו שהמוכר כך ומחר כך, הרי זה מכור וסומכים למנהג. אם הדרך שמוכרים זה נגיד בלחיצת ידיים, או בעברת כרטיס אשראי, כל אלה לא מוזכרים בגמרא. אז זה נקרא מכור. וזה עיקר גדול בכל דברי מסע ומתן. הולכין אחר לשון בני אדם באותו מקום, ואחר המנהג. אבל במקום שאין ידוע בו מנהג, ולא שמות מיוחדים, אלא שיש שורין כך ויש שקורין כך, עושים כשווי שפרשו חכמים בפרקים האלו. מה בעצם אומר הרמב״ם? בעולם מתמטי, כך זה היה צריך לפעול. כולם נוהגים לפי ההלכה, ברגע שההלכה לא אומרת מילה, אפשר להמציא מנהגים. צודק? אז באים לבית הכנסת ביום שישי בערב, מתפללים לפני השקיעה, גומרים שתי דקות לפני השקיעה, למה? גם כדי לגמור את מנחה בזמן, וגם כדי לקיים את מצוות תוספת שבת, תודה. ואז מתחילים קבלת שבת. עכשיו, קבלה, כל עד מה שאמרתי עכשיו זה ההלכתי. ברגע שאנחנו מגיעים לקבלת שבת, יש הלכה של קבלת שבת?
לא.
לא, יש מנהגים. יש מי שיצא למדבר, ויש מי שעשה ככה, ואגב, בכל הקהילות שאני מסתובב בהם, אני לפעמים רואה מנהגים שונים בקבלת שבת. לא כולם מתחילים בידיד נפש לכו נרננה, יש שמתחילים במזמור לדוד כל שבוע, יש קהילות כאלו באיטליה, יש כאלו שמתחילים במזמור שיר ליום השבת כל שבוע. קבלת שבת תלוי במנהג. מתי אפשר להתפלל ערבית? בצאת הכוכבים. אז אם היינו במקום הלכתי, אז היינו אומרים מתי המנהג נכנס? איפה שאין הלכה. אם ההלכה לא אומרת מילה, אז המנהג נכנס. אז לדוגמה, כולם מסכימים שצריך ללמוד תורה. יפה. אז החלטתם ללמוד תורה הערב. השעה עכשיו הוא כמעט 10 בלילה. הכל בסדר. איזה כיבוד שמים על השולחן? האם ההלכה מביעה דעתה? לא. אז מה שמתם? מה שבא לכם. אם שבוע הבא תעשו את זה עוד פעם, יקראו לזה מנהג. אז זה עולם מתמטי יפה. כולם נוהגים לפי ההלכה, והמנהגים נכנסים איפה שאין הלכה.
באמת שבהלכה יש בכלל שאלה אם מותר להכניס כיבוד לבית המדרש.
יפה. ההלכה נפסקה שקדושת בית המדרש הוא יותר גדול מקדושת בית הכנסת, כי גם לומדים בו תורה וגם מתפללים בו, ואכן יש שאלה אם אפשר להכניס כיבוד. מי שמתיר את זה אומר שמכיוון שלומדים וקשה לצאת ולהיכנס כל הזמן, גם לשתות וגם לאכול, אזי אפשר גם לאכול ולשתות בבית המדרש. אבל יש מי שאומר שהקדושה היא הרבה יותר גבוהה, ולכן כמו שאסור לאכול ולשתות בבית הכנסת, קל וחום בבית מדרש. אלו שתי הדעות. אז בעולם מתמטי, פשוט מאוד, כולם נוהגים לפי ההלכה, והמנהג נכנס איפה שההלכה לא מביעה דעתה. אז כל אחד יעשה כמנהג ביתו, איפה שההלכה לא מביעה דעתה. אז נגיד יום שישי בערב, גמרנו את התפילה, הגענו הביתה. כולם מסכימים שצריך לעשות קידוש? זה ההלכה. צריך לעשות קידוש, לפחות באמירה, מדאורייתא ומדרבנן, אז על כוס יין או על כוס מיץ ענבים, ביום שישי בערב, כולם מסכימים. ברגע שאומרים המוציא, הלחם משנה, איזה זמירות שרים? כל אחד כמנהגו. אז נכנס המנהג. זה בעולם מתמטי. אבל בעולם לא מתמטי, אם תסתובבו קצת מעבר לאנשים שלא בדיוק עושים כפי שתיארתי, בואו תראו את הסיפור הבא. למעשה. הסיפור הבא, אני לא אקרא את זה בפנים, זה סיפור שמובא על ידי התלמיד של הרב סולובייצ'יק, שאומר כך, הרב סולובייצ'יק הגיע לבוסטון בשנת 1933 מליטה. בליטה הליטאים באמת נהגו, ניסו להתנהג לפי ההלכה. לא כולם, אבל רובם. משפחת סולובייצ'יק בהחלט, ההלכה באה במקום מספר אחד, המנהג אחר כך. טוב, הוא מגיע לעיר, והגיע הזמן הראשון שרב בדרך כלל מתחיל את כהונתו. אתם יודעים איך השנה עוברת, נכון? גומרים את אלול, נכנסים לתשרי. מתי רב קהילה חדש ככה בוחנים אותו?
בדרשות.
בראש השנה בדרשה. יפה. הוא עבר את זה כנראה בסדר. גמרנו את הדרשה, בחוץ לארץ, ותכף נגיע לזה, יש מנהג, שתכף נגיע אליו, שמבחינה הלכתית, הוא מאוד בעייתי. אשכנזים בחוץ לארץ, לא עולים לדוכן בכלל. חוץ מאירוע מיוחד. מהו האירוע המיוחד?
מוסף
של יום טוב. אז תספרו על כפות הידיים, כמה פעמים בשנה כהן בחוץ לארץ, שלא מבקר בארץ תוך כדי, עולה לדוכן. יומיים ראש השנה, יום אחד יום כיפורים, יומיים סוכות, כי יש שם יומיים.
אבל אם עושים קידוש, הם גם...
יומיים שמיני עצרת בשמחת תורה, שמחת תורה עושים קידוש, יכול להיות שלא, אבל נשאיר את זה. יומיים פסח, יומיים האחרונים של פסח, יומיים שבועות, שח, הכל. כל כהן עובר בר מצווה בשנה, 13 פעמים. זהו. 13 פעמים. תעשו את החשבון שוב פעם, יומיים יום טוב בחוץ לארץ, תגיעו ל-13. אוקיי. 13 פעמים זה לא הרבה פעמים, והמנהג לא לעלות לדוכן הוא בעייתי. למה הוא בעייתי? כתוב בתורה במפורש, כל תברכו את בני ישראל אמור להם. כתוב שם ביום טוב? כן, הרמה פסק ככה, באמת הרמה פסק ככה. תכף נגיע לרמה. כל השיעור הזה זה בגלל הרמה. הרמה פסק ככה, אבל בתורה עצמה כתוב יום טוב? לא. אז השולחן ערוך אומר, אם כתוב פסוק בתורה, ולא כתוב כמה פעמים צריך לעשות את זה, אנחנו מניחים כהנחת יסוד, זה פעם אחת ביום כל יום. אז כתוב בתפילין, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לו תטפות בין עיניך, לא כתוב כמה פעמים ביום, אז מה אנחנו מניחים? פעם אחת ביום. וכן הלאה. כל פעם שהתורה אומרת לעשות משהו, זה פעם אחת ביום. אז הרב סולובייצ'יק מגיע לעיר בחוץ לארץ, וכפי שאמרתי, בחוץ לארץ, לא עולים לדוכן, חוץ מביום טוב, אז כבר יש הזדמנות, אבל יום טוב יצא בשבת. אז על גבי המנהג שאמרתי לכם, יש עוד מנהג, עוד יותר גרוע, שלא עולים לדוכן אם יום טוב יוצא בשבת. מישהו יודע למה? סיפור ארוך במיוחד. אבל מישהו כאן יודע למה?
כי העונג של השבת משקר אותך.
הלוואי. בחוץ לארץ, בדרך כלל שומעים על המנהג שמובא בשולחן ערוך, אגב, במחבר של השולחן ערוך, שתוך כדי הברכת כהנים, אנשים אמורים להגיד תפילה שמתחילה בריבונו של עולם, ועל הטבת חלום. איזושהי תפילה שאומרת שאם יש לי חלומות רעים, שהקדוש ברוך הוא יבטל אותם. והזמן הטוב ביותר, אומרת הגמרא, לעשות את זה, זה בזמן ברכת כהנים. אלא מה, אם הכהנים מברכים מהר, אז אתה צריך להגיד אמן, אין לך זמן להגיד את זה. אז מה עושים? הכהנים שרים, לברך לך השם, ובפני וישמריך מתחילים לשיר איזה ניגון, תוך כדי הניגון, אומרים את הריבונו של עולם, ואז הכהנים אומרים וישמריך, וכולם אומרים אמן, גם על ברכת הכהנים, וגם על הריבונו של עולם של עצמם. אלא מה? שבשבת אסור לבקש בקשות. נכון? אסור לבקש בקשות בשבת, לכן בשבת אין לנו בקשות בתפילה. במקום להגיד אתה חונן לאדם דעת, במקום להגיד ברך עלינו, מה אנחנו אומרים? אתה קידשת את יום השביעי, ישמח משה, אומרים כל מיני דברים אמורפים, אבל בקשות לא. אז הרב סולובייצ'יק מגיע, והיה שם המנהג על גבי המנהג. לא עולים לדוכן כל השנה, הוא ידע את זה. לא עולים לדוכן אם זה יוצא בשבת. אז הרב סולובייצ'יק אמר, זה שטויות. מה הסיבה שלא עולים לדוכן בשבת? שם יגיד אותו ריבונו של עולם. אז יש לי יצא טובה. אל תגידו, ריבונו של עולם. מה אמרו לו הקהל? הקהל הם לא תמידי חכמים, הם לא אנשים שיכולים. הם מה הם אומרים בדרך כלל? הם לא עונים על הטענה של הרב, הם אומרים לו, הרב, אנחנו לא נוהגים ככה כאן. אומר להם, אבל אתם מטומטמים. אתם מטומטמים, אני אומר לכם. צריך לעלות לדוכן, זה מצוות עשה. אנחנו מצטערים על זה שאנחנו לא עולים כל יום. אבל אם כבר ביום טוב אתם מבטלים את זה בגלל הריבונו של עולם, אל תגידו את ריבונו של עולם. מה ענו לו? אבל הרב, כך אנחנו נוהגים. הרב סולובייצ'יק התחיל לקרוא להם בשמות עוד יותר גורים ממטומטמים. אידיוטים, מה אתם מקשקשים? ואני הרב ואני קובע. וכפי שמסופר פה בסיפור, זה יהיה יפה, אתם יכולים לראות את זה בעברית, אבל באנגלית שמעתי את זה פעם הראשונה, הוא אמר, הוא ברוך השם, הוא ניצח בקרב והפסיד במלחמה. מוצאי ראש השנה, התקשרו למי שעשה את השידוך בינו לבין הקהילה, ואמרו, תעיפו את החמום מוח הזה מכאן מהר, לא, אנחנו לא צריכים אדם כזה אצלנו שיבטא לנו את המנהגים. והרב סולובייצ'יק סיים את הסיפור ואמר שלעניות העתיד צריך לעלות לדוכן גם אם זה יוצא בשבת, אבל פה תראו את סוף הסיפור, בשביל דבר זה לבדו כדאי לא לאבד בשבילו את התפקיד. כלומר, אל תעשו מריבה על זה. אז מה קרה לרב סולובייצ'יק אחרי שנים שהוא אמר שהייתי חמום מוח ונלחמתי נגדם? מה קרה לו? הרי הלכתית הוא צודק. סתם הוא אמר, המנהג שלכם אידיוטי, המנהג שלכם אין לו שום היגיון, אז בוא, אני צודק. מה קרה לו אחרי שנים שאומר לרבנים, אל תאבדו את המשרה על זה, אם יש לכם מקומות כאלו? כנראה מה שקרה הוא שהרב סולובייצ'יק הגיע למסקנה שיש כוח למנהג. מאיפה הוא הגיע למסקנה הזאת? אם תראו את המקורות הבאים, תראו שיש המון מקורות שמדברים על מנהג, עד כדי כך שמנהג מבטל הלכה. אומרת המשנה בבבא מציעא, סוחר את הפועלים ואומר להם להשכים ולהעריב. אדם סוחר פועלים ואומר להם, אני רוצה שתעבדו גם ביום וגם בערב. לא בלילה, אבל גם בערב. מקום שנהגו שלא להשכים ושלא להעריב, אינו רשאי לחופן. אז אם אתה גר לדוגמה בהלסינקי, בהלסינקי הנצח חמה הוא ב9 בבוקר, שקיעת השמש הוא ב4 ל3 אחר הצהריים, יש לך בדיוק כמה שעות אור ביום בחורף? תעשו חשבון. קיצר לא הרבה. אז אם המנהג הוא שרק עובדים בשעות היום, זהו. 6 שעות. אם לעומת זאת המנהג שם זה לעבוד גם ביום וגם בלילה, כי יש תאורה ברחוב ויש תאורה גם בתוך הבתים, ככה עושים. ככה אומר המשנה בבבא מציעא. וכן הלאה, מקום שנהגו לזון יזון. אם מקובל לתת לפועלים לאכול, אז נותנים להם לאכול, אם לא הם יביאו אוכל מהבית. לספק במתיקה, אם נוהגים לתת להם את מה שיש לכם על השולחן, קצת רוגולה, קצת דברים מתוקים, נותנים, אם לא, לא. הכל כמנהג המדינה. כך אומרת המשנה בבבא מציעא. על המשנה הזאת אומרת הירושלמי במסכת בבא מציעא, משפט מפורסם, אמר רב הושעיה, זאת אומרת, המנהג מבטל את ההלכה. אם הכל כמנהג המדינה, זה אומר, לא משנה מה ההלכה אומרת על שכירת פועלים. לא משנה מה ההלכה אומרת כמה צריך להכיל אותם. לא משנה מה ההלכה אומרת כמה שעות ביום הם צריכים לעבוד. הכל כמנהג המדינה. למה? כי מנהג מבטל את ההלכה. וככה אומרת הגמרא במסכת יבמות על דבר הרבה יותר גרוע. אז עד עכשיו דיברנו על פועלים, דיברנו על דברים לא בדיוק הלכתיים, מי יודע מה, זה לא כמו ברכת כהנים. אז בואו נגיע חזרה לדברים יותר גרועים מברכת כהנים. אם לא עלינו, מישהו הלך למלחמה, השאיר את אשתו בבית, ונרצח במלחמה, נהרג, ואשתו עכשיו היא אלמנה ללא ילד זכר. מה ההלכה? צריך לעבור או יבום או חליצה. היום אנחנו בדרך כלל נוהגים חליצה, אז טוב, אני לא יודע אם פעם ראיתם טקס חליצה. אגב, מי שלא ראה את זה שלא יוכל לפני כן, זה טקס מאוד קשה, אבל לא משנה. מה קורה בטקס הזה? אתה חולץ את הנעל שלך, ומה עושה האישה? יורקת. יפה. איזה נעל משתמשים? או ליתר דיוק, מהי ההגדרה ההלכתית של נעליים?
נעליים מאור, לא?
אז אני הייתי חושב נעליים מאור, למה? אסור לבוש אותם ביום הכיפורים. אז הייתי אומר, אם האיסור ביום הכיפורים היה אסור לבוש נעליים, וההגדרה הייתה אור, הייתי אומר, זה נעליים. אבל האמת היא שביום הכיפורים אסור לבוש נעלי אור, כך שיכול להיות שיש נעליים שהם לא מאור. כאן התורה אומרת, וחלצה נעלו מעל רגליו. השאלה היא, מה הנעל? אז יש בכל מיני בתי דין נעליים מיוחדים לחליצה. אומרת הגמרא, אם יבוא אליהו, אליהו התשבי יבוא, נגיד יבוא הערב או במוצאי שבת, יש לנו מסורת שהוא לא יבוא בשבת. יודעים למה? שתי סיבות. אחד מהם זה שיבוא על איסור תחומים. הרי הוא בשמיים, אנחנו פה, יבוא איסור תחומים. זה בשביל הבני ישיבות בינינו. לאלו שאינם בני ישיבות, תגידו להורים שהוא לא יבוא בשבת, למה? הוא לא רוצה להפריע לנו בשבת. משיח יבוא, עזוב, עזוב, תחכה למוצאי שבת. בשבת היהודים שמחים, הם אוכלים, הם אוכלים חמין, הם משנים מאוחר, לא רוצה להטריח, לא רוצה... תחשבו, אתם באמצע מלוכת צהריים, פתאום הגיעו לכם, הגיע המשיח. מה, עכשיו? לא נעים, מוצאי שבת. לכן מיד מוצאי שבת, אחרי הבדלה, המנהג הוא מובא ברמה, שרים אליהו הנביא. כי אנחנו, יש לנו מנהג, יש לנו מסורת שלא יבוא בשבת. עכשיו, מוצאי שבת, יגיע אליהו הנביא. ויאמר, שחולצים במנהל, שומעים לו. אם הוא אומר, חולצים במנהל הזה, שומעים לו. שאין חולצין בסנדל, אבל אם יבוא לבית הדין ויגיד, הסנדל שאתם משתמשים בו לחליצה כבר מאות בשנים, אי אפשר להשתמש בו, זה לא נעל הלכתי, מה אומרת הגמרא? אין שומעין לו. למה? שהרי הרבים נהגו לחלוץ בנעל. שנים אגבי שנים, דורות אגבי דורות, השתמשו בנעל הזה, אליהו, אתה יודע את האמת ההלכתית מהקדוש ברוך הוא? מה אנחנו אומרים לאליהו? אתם נחמדים, וואלה. מה אומרים לו? אומרים לו? אליהו, כבודך במקומך מונח. זה לנחמדים בינינו. אם אתה קצת פחות נחמד, מה תגיד לו? אל תכניס את האף שלך לפה. אל תכניס את האף! למה? המנהג מבטל את ההלכה. זה שהקדוש ברוך הוא בשמיים אמר דבר מה, המנהג מבטל את ההלכה. אז יש לנו כמה מקורות, ואני יכול להמשיך פה, שבעצם אומרת שהמנהג הוא כל כך חזק, שיכול לבטל הלכה. והאמת היא, בדוגמאות שאתם רואים כאן למטה בדף המקורות, יש המון דוגמאות שבה גדולי ישראל ברחבי הדורות, ראו מנהגים שהם נגד ההלכה, וכתבו שוטים ארוכים ביותר. שוטים כאלו בגודל כזה, כדי להצדיק את מה שעם ישראל עושה. אז דיברנו על קידוש בשבת בבוקר, על משקה חריף שהוא איננו יין, יש שוטים על זה. למה? כי זה לא היה יהודי אחד, איזה עם הארץ בקצה השכונה. היו המון יהודים שבשבת בבוקר ככה עשו. זה לא בית כנסת אחד באנטוורפן שמתפללת אחרי השקיעה בערב שבת, כממש צאת הכוכבים אשרי יושבי ביתך. זה כל בתי הכנסת. אז איך הרבנים יכולים לעמוד מנגד ולהגיד, באמת כולם טועים, כולם טמבלים, כולם לא יודעים. רק אני יודע. אם כולם נוהגים ככה, הם עשו את הכל, ממש ישבו יומם ולילה, כדי להצדיק מנהגים שעל פניהם הם לא הלכתיים בכלל. לדוגמה, דוגמה ראשונה, שוט המעריק. בא המעריק וראה, יום זה רגילים אצלנו לרקד בו אפילו כמה סקינים. שאומר קילוסין לתורה, מה הוא מדבר? תעשו ניחוש פרוע, שמחת תורה. נו, מה הבעיה לרקוד בשמחת תורה? מה הבעיה לרקוד? אלא שזו משום שבות. יש לנו גזירה בגמרא, לא גזירה באיזשהו אחרון שלא נמצא בספרים. גזירה בגמרא שאסור לרקוד בשבת, למה? שמה יתקן כלי שיר. אתם תחשבו על הגזירה. אסור לרקוד בשבת, שמה תביא גיטרה. ושמה הגיטרה לא יעבוד ותתקן אותו, ואז, ורק אז, תעבור על איסור דאורייטה של מתקן כלי, או תיקון מנה. אז בגלל זה חכמים גזרו לרקוד בשבת. אבל המעריק אומר שבשמחת תורה, לא רק אצלי בבית הכנסת, כמו שהרב סלובייצ'יק אמר, הוא נפל על בית כנסת של טמבלים. לא, גם אצלי, גם אצלהם, גם אצל הספרדים, גם האשכנזים, גם הפמיניסטים, גם השוביניסטים. כולם נהנו, המליכו ואמרו, רוקדים בשמחת תורה. בא מעריק ואומר, אלא שזו משום שבות, למרות שזה אשור, אסור, נהגו בו היתר משום כבוד התורה. הוא המציא יותר, משום כבוד התורה מורכם, מותר לרקוד בשבת, או ביום טוב במקרה הזה, עד כאן לשנו, ואז הוא מביא את רב הייגון ועוד כל מיני אנשים. בדורנו, הרב אשר וייס, שליטה, גר בירושלים, תלמיד חכם ענק מגדולי הדור, יש לו תשובה שלמה בשו"ת שלו שנקרא מנחת אשר, שמו הרב אשר וייס, מנחת אשר, שבה הוא מדבר על ריקודים בשבת, ותשמעו מה הוא אומר, הוא מביא המון היתרים, ולמה וכמה, אגב התוספות כבר התיר, אז זה נורא, גם הרמה התיר, אבל הוא אומר בסוף דבריו, מכל מקום הנראה לעניות דעתי, כתבתי ליישב מן הגן של ישראל. אני יושב עכשיו ומנסה להצדיק מנהג. למה? אתם משעמם לי? לא. מה הוא אומר? וגדול המנהג כפי שכתב המהריק שם. כי המנהג הוא דבר גדול בהלכה. אז אם כולם נוהגים ככה, תפקיד שלי כרב זה לבוא ולהצדיק את זה באיזושהי אופן. וכבר אמור, מנהג מבטל הלכה, ומנהג ותיקין הוא. ובפרט בתורות האחרונים שכך נהגו בכל קהילות החסידים, ויש שם ממש שיסמוכו. רב אשר וייס הוא חסיד אגב, הוא לא ליטאי. הוא אמר, כל החסידים עובדים בשבת, בתישים וכו'. כל הישיבות התיכוניות, הישיבות הקדושות, הישיבות הלא קדושות, הישיבות לייט, קו, כבד, כולם רוקדים. כולם טועים? לא יכול להיות. אז אני עכשיו יושב, אני אחד מגדולי הדור, אז אני יישב ויישב את המנהג. אם הדוגמה אחת, כתוב מפורש בגמרא, אסור לרקוד בשבת, כולם עושים את זה, שתי גדולי הדור, המעריק מתקופות הראשונים, הרב אשר וייס מהתקופה שלנו, מנסים ליישב את המנהג. נקסט. רוקדים בשבת זה מה שנקרא כסף קטן. מהו הכסף הגדול ביותר בשבת? או הייתי אומר, מהו הבעיה בהי הידיעה בשבת עבור היהודים בעולם? טלטול. למה הבעיה הוא טלטול? הרי, מה הבעיה? אני לא אטלטל.
שעון זה
טלטול. אם שעון על היד זה כמו תכשיט בדרך כלל, השעון הוא פחות בעייתי.
מפתח.
מפתח. איך אתה נכנס הביתה? עכשיו תדעו לכם, היום אנחנו בדורנו, יש לנו כל מיני פטנטים להיכנס הביתה בלי מפתח, נכון? יש קוד על הבית, והקוד הוא מכני, הוא לא אלקטרוני, יש פטנטים, אבל לפני 10 שנים הפטנט הזה לא היה קיים, וכל היהודים ברחבי הדורות היה להם בעיה להיכנס הביתה, לנעול את הבית, להגיע לבית הכנסת, ולהיכנס הביתה אחרי התפילה בלי שגונבים לך את כל הבית. הרי ידעו שאתה בבית הכנסת.
יש פתרונות לבוש עם זה, שעושים זה תורה
וזר. אז יש פתרונות בלבוש, יש כל מיני פתרונות, אני השתמשתי בהרבה מאוד מהפתרונות האלו בנסיעות שלי, אבל תכלס, חבר'ה, זה בעיה, לא רק בשביל הטלטול של המפתח. איפה הבעיה יותר גדולה? יש לכם אחים קטנים, אחיות קטנות, הם יכולים ללכת, יכולות ללכת. לא, מה קורה בשבת בקיץ? שבת בקיץ, אוקיי? ילד בן אחד, אוקיי? שבת בבוקר נגיד, בערב לא נורא. בבוקר, 8 בבוקר עד 10 בלילה שבת. הילד נשאר בבית כל השבת, למה? כי אסור להרים אותו ואסור גם לקחת אותו בעגלה, ולכן מישהו, אחד ההורים, נעול איתו בבית. זה עוגמת נפש בלתי רגילה. אז מה עשו? התחילו לבנות עירובין. זה בעיה לבנות עירוב? יש מסכת שלמה בש"ס בדינות תורה שנקראת עירובין. וואלה, אתם עירים עדיין. יפה. אז המסכת הזאת היא שלמה וברורה ואפשר לבנות עירוב. אלא מה? שהתחילו לבנות עירובין בכל מיני מקומות שיש בהם בעיות הלכתיות לבנות עירוב. אני לא אכנס עכשיו ללכות עירובין, אבל רק אני אגיד שיש המון מקומות בעולם שיש עירוב שהיית אומר, איך זה יכול להיות רשות הרבים דרבנן? שזה המקום היחיד שאפשר לבנות פה עירוב, מה שנקרא בלשון ההלכה, קרמלית. אם זה רשות הרבים דאורייטה, צריך לבנות ממש גדר. אבל אם זה רשות הרבים דרבנן, אפשר לבנות עירוב. אתה לוקח עיר ענקית כמו תל אביב, או ירושלים, יש עירוב. אתה רוצה להגיד לי שזה לא רשות הרבים? לא, 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 זה רשות היחיד מדאורייתא. מדרבנן זה רשות הרבים. אתה רוצה להגיד לי על תל אביב שזה באמת רשות היחיד מדרבנן? עכשיו, בכל אורך הדורות, היו כל מיני מקומות שתקנו עירובין, שבבחינה הלכתית זה בעיה מאוד גדולה לבנות שם עירוב. אומר ערוך השולחן, ערוך השולחן מתקרב למאה ה-20, הוא בדיוק בפער בין ה-19 למאה ה-20. מי שיודע מה השם האמיתי שלו? אמא שלו לא קרתה לו, ערוך השולחן! תנקה את החדר. מה השם האמיתי? הרב יחיאל, מיכל אפשטיין. הרב אפשטיין כותב, אבל על כל פנים, אחרי שאני מצדיק למה בונים עירוב, איפה בונים עירוב, איפה אפשר, איפה אי אפשר, מה מועיל האריכות? למה אני בכלל בא וכותב הרבה דברים על הנושא הזה? נתפשטו ברוב ערי ישראל הרבה מאוד שנים מקודם, ורק אשמח היתר זה, כולם בונים עירובין בירושלים, בתל אביב, בניו יורק, בלוס אנג'לס, בכל העיירות הגדולות, כולל עכשיו לונדון ומנצ'סטר, בונים עירובין, במלבון אוסטרליה יש עירוב. מה אני עכשיו אכתוב תשובה, כן, איפה, לא? כולם בונים עירובין, כל אחד יש לו היתר לסמוך עליו. ותשמעו אותם כל, עכשיו תשמעו את מה שהוא אומר. וכאילו בת קול יצא הלכה כשיטה זו. מה זה בת קול? כאילו משמיים הקדוש ברוך הוא בא ואמר, לא משנה מה כתוב בספרים, לא משנה מה כתוב בהלכה לגבי איפה אפשר לבנות עירוב ואיפה לא. אז זה כאילו בת קול יצא, למה? כי כולם עושים את זה. כאילו בת קול יצא, כי כולם עושים את זה, וככה הוא כותב, ואיבנו לעקב, ואם אני בא ויגיד, שמע, אי אפשר לבנות עירוב בתל אביב, זה רשות הרבים. לא לבד שלא יצייתו, לא רק שלא יקשיבו לי, אלא נראה כמשתגעים, לא אני אמרתי, נראה כמשתגעים, יגידו שאני משוגע. למה יגידו שאני משוגע? כי כולם עושים את זה. בכל מקום, אז בליטה ובפולין ובגרמניה, והיום בכל העיירות הגדולות שיש שם אחוז דתיים גבוה, בונים עירובין. אז אם אתה תגיד, שמע, אי אפשר לבנות פה עירוב, כי זה רשות הרבים דאורייתא, וצריך לבנות או חומה גדר, או לא לטלטל, יגידו שאתה מהמשתגעים. אז נביא לכם דוגמה. אתם מכירים יהודים שלא מטלטלים בירושלים, אף על פי שיש שם עירוב? אני מכיר. אני מכיר הרבה יהודים כאלו. אומרים, כאשר הם אומרים לי שהם לא מטלטלים, אני מבין אותם. אני מתחיל לגלגל בראש את הלכות עירובין ומבין אותם. שהם אומרים לשכן שהם לא מטלטלים, מה השכן אומר לו? מה, השתגעת? אתם יודעים כמה עירובין יש בירושלים? כל עירוב יותר מחמיר מהשני. כשהיה שלג בירושלים לפני כמה שנים, אמרו שנפל העירוב. והבדיחה הייתה איזה עירוב. כי בכל מקום יש איזה שלושה. אחד של הרבנות, אחד של העדה החרדית, תמשיכו הלאה. אחד של רב השכונה שפוסל את שניהם, וכן הלאה. אז נפל העירוב ברמות, אף אחד לא ידע איזה עירוב נפל. אז אמרו שלא משנה איזה עירוב נפל, בטח השני עדיין קיים. תכלס, יגידו, יש עירוב. מה זאת אומרת? לא, אסור לבנות עירוב בירושלים. אסור לבנות עירוב בירושלים, לעדה החרדית יש עירוב, ללייטים יש עירוב, לכבדים יש עירוב. איך אתה אומר שאי אפשר לבנות עירוב? אומר, ארוך השולחן, לא יכול להיות. נעבור הלאה. האגרות משה. האגרות משה מדבר על כך שיש בית כנסת שמתפללים בו נוסח אשכנז ונוסח ספרד, והנה המקרה, צירוף הנוהגים להתפלל בנוסח אשכנז לבית הכנסת שמתפללים בו נוסח ספרד. לא בדיוק שאלה הכי גדולה בהלכה, אבל הוא בא ואומר שתכלס אין בעיה. למה? בדברים שאין צריך לומר בכל רם, אין הדרך לומר בכל רם, יעשה כמנהגו. א', אין בעיה לצרף את שניהם יחד. זה לא איסור של כלאים, אתה מתקרב. לא תתגודדו. לא תעשו אגודות אגודות. לא יכול להיות שבמקום אחד מתפללים בנוסח אחד וגם בנוסח השני. לא יכול להיות שבכל המועד חלק לובשים תפילין וחלק לא. זה בעיה. בעיה גדולה, בעיה מדאורייתא. אומר רב מוישה פיינשטיין, זה שעכשיו יש בתי כנסת, שחלק מהמתפללים מתפללים נוסח אשכנז, וחלק נוסח ספרד, וחלק ספרדים, צרף אותם, אין בעיה. אבל זה לא תתקודדו! עזוב, צרף אותם. למה? אז תסתובב באלון שבות, תסתובב באפרת, אין כמעט בית כנסת עם נוסח. אם זה בכנסת ספרדי, יש נוסח. אבל אם זה בכנסת אשכנזי, אין נוסח ללפי... החזן, זה מעניין, כל הבית כנסת צריך עכשיו לעמוד דום לחזן. רב מוישה פיינשטיין, בתפילה בלחש כל אחד יעשה כמנהגו, וכאשר מגיעים לתפילה בציבור, אז נקבע מה שנקבע. אבל תכלס, הוא אומר ככה מנהג. אז אתם רואים פה דוגמה אחרי דוגמה אחרי דוגמה, של מנהגים שמבחינה הלכתית הם בעייתיים ביותר, וגדולי ישראל מנסים להצדיק. ספר עובר הגבול, השאלה היא למה. אני רוצה כאן להגיד לכם מה דעתי, ואחרי זה אני אשמח לשמוע שאלות. לעניות דעתי, התשובה היא מאוד פשוטה. וזה מה שאמרנו לפני כן. כאשר הרמב״ם, בהקדמה שמו למשנה תורה, שזו הקדמה נפלאה, מנסה להסביר איך תורה שבעל פה עובדת, הוא אומר שאי אפשר לחלוק על הגמרא. למה אי אפשר לחלוק על הגמרא? למה הגמרא, מה נשתנה הגמרא מכל הספרים? תשמעו היטב את המילים של הרמב״ם. הועיל וכל אותם הדברים שבגמרא הסכימו עליהם כל ישראל. הרב חג'יס, הרב שלמה פישר, החזון איש, כל מה שמצוטט פה בדף המקורות, אומר אותו דבר. שכאשר עם ישראל קיבל על עצמו דבר מסוים, זה לא במקרה. כאשר עם ישראל התחיל לנהוג דבר מה, גם אם זה נגד ההלכה שכתובה בספרים, לא יכול להיות שזה עבר חלק כל השנים, ופתאום ב-2017, ממש לכיוון 2018, מישהו יבוא ויגיד, שמע, כבר 500 שנה אתם טועים. לא יכול להיות, אומר הרמב״ם, למה? הסכימו עליהם כל ישראל. אם כל ישראל הסכים למה שכתוב בגמרא, אז כנראה שזה נכון. בעצם מה אומר הרמב״ם? הרב סולובייצ'יק אומר אותו דבר, מסורת מעשית של הנהגת כלל ישראל בקיום מצווה, וזו מיוסדת על הפסוק, שאל אביך ויגדך, סכניך ויאמרו לך. דהיינו, זה לא רק מה שכתוב בספרים, זה המנהג. מה בעצם כל הפוסקים האלו אומרים? אם עם ישראל קיבל על עצמו דבר מה? כנראה שזה נכון. תסתכלו על הישיבה. היו פה כמה ראשי ישיבה מאז תחילת הדרך של הישיבה הזאת. היה את הרב גולן, היה את הרב רייך, היה איזה שנה בלי ראשי ישיבה, אם אני לא טועה. אחרי זה הגיע הרב פישר, אחרי זה הגיע הרב מילנר, וכל אחד ואחד מאלו, כבר אמרתי, ארבע רבנים, לא ביטל את התקיעות בלחש. אתם רוצים להגיד לי שכולם טועים? אם כל אחד ואחד המשיך את זה, כנראה שזה נכון. נעבור הלאה. אם כל אחד רוקד בשבת, תמוד מה שכתוב בגמרא. אז כנראה שיש לזה הצדקה. עכשיו נמצא את ההצדקה ההלכתית. אבל לא נמצא את ההצדקה ההלכתית על כל דבר שזז. נגיד שמי שרוצה לחלל שבת, נגיד, זה המנהג לחלל שבת. אז בוא נמצא את ההצדקה. מה פתאום? אבל עם כל עם ישראל, אני מדבר על היהודים הדתיים, ששומרי תורה ומצוות, מקפידים על קלה כבחמורה, פתאום בדבר מסוים אתה רואה אותם סוטים מההלכה, כנראה שיש לזה היגיון. כנראה שזה נכון, כי היהודים לא סתם ככה היו מקבלים את זה. ואני אביא לכם משל. אם אני אגיד לכם מחר, שהדבר הכי בריא לעשות מדי יום, זה לשתות כוס יין אדום.
טוב.
אז יש אנשים שאומרים, איזה כיף, למה לא? היו עושים את זה, כוס יין אדום אחד ביום, כל אחד היה עושה את זה. עכשיו, אם שני אנשים היו עושים את זה, והשאר היו אומרים, אבל אלכוהול זה לא בריא, וזה מסוכן, וזה הורס את הכבד, וכל מיני דברים, ושני אנשים היו עושים את זה, אף אחד לא היה אומר, עכשיו זה המנהג. אבל אם כולם היו עושים את זה, כל עם ישראל היה עושה את זה, כנראה שזה יהפוך מסתם הנהגה למנהג. אז אני אומר, לא היהודים שלא אכפת להם, לא היהודים המוזרים. אם כל עם ישראל, דהיינו רוב עם ישראל, רוקד בשמחת תורה, כנראה שיש לזה היתר הלכתי טוב. כי עם ישראל לא היה מקבל את זה על עצמו, אלא אם כן, היה לזה הצדקה. אנחנו לא מדברים על הקבלת עם ישראל של שנה, אנחנו מדברים על שנים על גבי שנים רקדו בשבת. שנים על גבי שנים, פנו עירובין, שנים על גבי שנים עשו כל מיני דברים, ושנים על גבי שנים בחוץ לארץ, כולם נוהגים בקהילות האשכנזיות כרמה, לא לעלות לדוכן, חוץ מימים טובים, וכל זה רק במוסף. עכשיו תבינו, לא לעלות לדוכן זה ביטול מצוות עשה לדעת המון ראשונים. כל יום זה כאילו אתה מגיע לסוכה, בסוכות, אתה אוכל מחוץ לסוכה. בדיוק אותו דבר, הכהן מגיע לתפילה, הגיע רצה השם אלוקנו מעמך ישראל, חזרת השץ, והוא לא עולה לדוכן. זה ביטול מצוות עשה. כל יום ויום. אלא מה? זה לא רק הרמה כתב את זה ברמה. אחרי הרמה, לפני הרמה, כל הקהילות האשכנזיות נהגו ככה. עכשיו אני אספר לכם סיפור שבטח תאמינו לי כי אתם עייפים. היו גדולי ישראל שניסו להגיד, המנהג הזה הוא מטומטם. עכשיו, מעניין שבישראל, בארץ ישראל, אכן הסכימו. המנהג הזה אין לו שום הצדקה, לכן כולם, כאילו אשכנזיות, ספרדיות, כולם עולים לדוכן. אבל בחוץ לארץ, הפוך. והיו כל מיני גדולי ישראל שאמרו, המנהג הזה אין לו שום הצדקה, כתוב בתורה במפורש צריך לעלות לדוכן, יבזהו, אני מכריז מחר בבוקר, עולים לדוכן. כל פעם שניסו לעשות את זה, משהו קרה. הראשון שאני מכיר זה היה אגרה. מכירים את אגרה? לא, דווקא זה היה אחר כך. עם הגרא, אם אני לא טועה, לא נשרף בבית כנסת, הוא נעצר. הוא לא נעצר על זה שרוצה שהכהנים יעלו לדוכן. זה לא היה עבירה פלילית. הוא נעצר, לא יודע על מה. עצרו אותו, השלטונות. אז כיוון שהוא נעצר באותו בוקר, אז הכהנים לא עלו לדוכן. נשרף הבית כנסת, אם אינני טועה, זה היה אחר כך. במאה ה-19 חי אדם שנקרא רב נתן אדלר. אנחנו לא מכירים את הרב נתן אדלר, אנחנו מכירים את התלמיד של הרב נתן אדלר, ששמו בישראל החתם סופר. אתם מכירים את החתם סופר. אגב, מה השם האמיתי שלו? הרב משה שרייבר. שרייבר ביידי, שרייב זה להיות סופר, לכתוב. הרב משה שרייבר, חתם סופר. הרב של החתם סופר, הרב נתן אדלר, ממש גידל אותו מגיל מאוד צעיר. הרב נתן אדלר היה אדם שאמר, לא אכפת לי מה המנהג, אני עושה כפי שאני מבין. דבר ראשון שהוא עשה, הוא התפלל בהברה ספרדית. כמו שכולכם מתפללים בטח, לא? יש פה מישהו שמתפלל בהברה אשכנזית? אוקיי, אשכנזיס, מישהו מתפלל? אוקיי, יפה. אבל בוא נגיד, בגרמניה של אז, ובפרנקפורט, ובכל מיני מקומות, והרב נתן אדלר היה רב בפרנקפורט, בקבר שלו, הרב נתן אדלר התפלל ספרדית, הוא אמר משהו מוזר. אז בין המוזריות שלו, הוא אמר, זה מוזר מאוד שאנחנו לא עולים לדוכן כל יום. כתוב בתורה, כל תבחרו את בני ישראל אמור להם, כל יום. השולחן ערוך צודק, יאללה, מחר בבוקר עושים את זה. מה קרה מחר בבוקר? מה אמרת? נשרף הבית כנסת. וכן הלאה וכן הלאה, עכשיו תגלגלו את עצמכם למאה ה-20. 121, סליחה. בוגר של המכון שלנו, מכון עמיאל, מגיע לאיזושהי קהילה בדרום אמריקה. מגיע מישראל, אף פעם לא היה בחוץ לארץ, לא הכיר את מנהג הרמה. ראה ביום הראשון שהוא נמצא, באמצע שבוע, שחרית, נגיד יום שלישי, הכהנים לא עולים לדוכן, הוא שאל למה, אמרו ככה מנהג. הוא הסתכל ברמה וראה, הרמה אומר את זה, זה לא סתם. ואז הוא התחיל לומר, אבל למה הרמה אומר את זה? ויש כל מיני הצדקות, כל אחד מצחיק יותר מהשני. מכירים את ההצדקות? לא, הייתי לפני כמה שבועות בקרקוב, לכן אני הכנתי את השיעור הזה. תהיו בקרקוב השנה, מי שנוסע לפולין, תראו את הבקנסת של הרמה, תדעו, הכל התחיל משם. הצדקה מספר אחד, הכהנים לא נמצאים בשמחה בחוץ לארץ, רק בישראל שמחים. כן, תשאו ישראלי, אתה שמח? התשובה היא כן. אם הוא אומר לא, תגידו לא, כתוב ברמה שרק בחוץ לארץ לא שמחים. זהו. עשיתם את זה פעם? לא? אתם לא יודעים את הבדיחה? לא, ילד אוכל מרק ביום שישי בערב, ואומר, איי, זה חם. אבא שלו אומר לו, איך זה יכול להיות חם? זה כוס שלישי. זה אמור להיות קר. אבל זה חם, לא, זה אמור להיות קר. בחוץ לארץ עושים יומיים, יום טוב, למה? כי יש ספק אם היום הראשון הוא באמת היום הראשון. אבל יש לוח שנה בגוגל, לא משנה. תעשה את עצמך כאילו זה ספק, תעשה שני לילות סדר, למה? כי כאילו אנחנו לא יודעים, אבל אנחנו יודעים, תעשה את עצמך כאילו. אז עכשיו, תגיד למישהו בישראל, אתה לא שמח? כתוב ברמה שרק בחוץ לארץ לא ספקים. עכשיו, תלך למישהו לחוץ לארץ, בהם ששבוע, תגיד לו, לכהן, אתה שמח? אם הוא יגיד כן, תלך לתת לו סתירה בפנים, תגיד, לא, אתה לא שמח. מתי אתה שמח? בשבת. לא, שבת זה לא מספיק, שבת זה יום אחד. צריך יומיים, יום טוב. צריך להיות באמצע יום טוב, במוסף כבר, צריך להריח את הריח של הבשר שמחכה לך אחרי התפילה, ואז, ורק אז, אתה שמח. ככה אומר הרמה, צריך להיות בשמחה כדי לברך ברכת כהנים, ורק שמחים מתי? ביום טוב במוסף. עכשיו, כל ההנחת היסוד שאמרתי לכם עכשיו, אין לזה שום רגליים. מה זאת אומרת? כתוב בתורה שצריך להיות שמחים כדי ללבוש תפילין? כתוב בתורה שצריך להיות שמחים כדי לקבוע מזוזה. איפה כתוב בפרשייה של ברכת כהנים שהכהנים צריכים להיות שמחים? זה לכל המצוות, אבל לא רק למצווה הזאת. אז או ששמח, וגם הנחת היסוד שלא שמחים בחוץ לארץ, שמחים בישראל, מאיפה זה הגיע? עכשיו הרמה לא אומר את זה, הרמה אומר שלא שמחים גם בישראל, אבל כמו הרמה לא אומר בישראל עולים לדוכן, הוא אומר גם בישראל לא צריך, רק קיבלו אותו בישראל. בוא נעבור הלאה, לא עוד הצדקה למנהג הזה. מהצדקה מספר 2, עוד יותר מצריק מהראשונה. מוכנים? זה טוב, זה טוב, זה טוב. הכהנים צריכים ללכת למקווה לפני שמברכים את העם. אף אחד לא הולך למקווה כל יום, ולכן רק בערב יום טוב שכולם הלכו למקווה, הם בטהרה, ולכן הם יכולים לברך את העם. איפה כתוב בתורה שכהן שעולה לברך את העם צריך ללכת למקווה? תמצאו לי פסוק, תמצאו לי גזירה שווה, קל בחומר. מה מצינו? לא כתוב בשום מקום. רבותיי, ההצדקות ממשיכות וממשיכות לאורך כל הדורות, והמנהג נשאר. המנהג קבוע. אתם יכולים להגיד מה שאתם רוצים, המנהג קבוע. עכשיו, הרמה, וזה חשוב לכם לדעת, למה הוא כתב את ההערות שלו על השולחן ערוך? אז אני לא יודע אם הסיפור הזה נכון. שמעתי סיפורים בקרקוב אחרים, אבל את הסיפור הזה כן שמעתי מהרב סתיו, ששמע את זה ממישהו מקרקוב, שאמר כך, הרמה ישב בקרקוב וראה כל מיני מנהגים מוזרים. והוא ראה אחר כך שהמנהגים האלו שומרים על הקהילה. אז הוא אמר, אני אכתוב בשולחן ערוך את המנהגים האשכנזיים, כדי שיהיה כתוב באיזשהו מקום שזה המנהג. כי היהודים ממילא עושים את זה, וזה שומר על הקהילה. מכל מיני סיבות. אז יש כל מיני מנהגים ברמה, שמבחינה הלכתית הם בעייתיים ביותר. אבל ככה נוהגים. ככה היהודים האשכנזיים נוהגים, מיוחד בחוץ לארץ. נביא לכם עוד דוגמה, שגם לא, משום מה לא הגיע לארץ ישראל. ראיתם פעם קידוש ביום שישי בערב בבית הכנסת?
בבית הכנסת
בזיכרון
עושים
קידוש בערב. בבית הכנסת בזיכרון עושים, וואו.
אסם.
דרך אגב, זה כתוב ברמה. מה הבעיה לעשות קידוש בבית הכנסת? כתוב במסכת נגילה, עושים קידוש בבית הכנסת. למה? הגמרא אומרת למה. אין קידוש אלא במקום סעודה. צריך לקדש איפה שאוכלים. אומרת הגמרא, היו אורחים שאכלו בבית הכנסת. שוב, איך אכלו בבית הכנסת מבחינה קדושת בית כנסת, אני לא יודע, אבל אכלו בבית הכנסת. תשובה היא מאוד פשוטה, כן, יש אולם בחוץ. אפשר לקדש כאן ולאכול למעלה, זה תחת קורת גג אחד. ישנו שם גם כן. אז היו אורחים, אז אומר השולחן ערוך, הרב יוסף קארו, אני גר בצפת, אני 116, אין כבר אורחים בבית הכנסת. אם אין אורחים, לא מקדשים בבית הכנסת. למה? אין קידוש אלא במקום סעודה. ברמה! והוא אומר, לא, צריך לקדש כל יום שישי בערב גם אם אין אורחים. אבל אין קידוש אלא במקום סעודה. טוב, אז תביא את זה לילד לשתות. מתחת לגיל בר מצווה. אבל צריך לקדש בבית הכנסת. למה? כי זה המנהג. כי זה המנהג. גמרנו, זה המנהג. תגיד לי, הלכתית זה מטומטם? תגיד לי, הלכתית אין לזה היגיון? זה המנהג. עכשיו תגידו שזה רק הרמה, זה לא רק הרמה. גם השולחן ערוך עושה את זה. מישהו כאן היה בבית הכנסת, אני מקווה, בין מנחה לערבית בחנוכה האחרון?
כן.
ראיתם הדלקת נרות בבית הכנסת?
כן.
אוקיי, יודעים שזה כתוב בשולחן ערוך, כתוב בפוסקים לפניו, אחריו, בכל מקום. מישהו יכול להסביר לי את זה הלכתית? תנסו, בבקשה. בלי קפה. בבקשה. איזה אורחים? אין אורחים כבר.
פרסום
הנס. איפה כתוב בהלכות חנוכה? מראה בשבת יש כמה דפים הלכות חנוכה שמדליקים נרות בבית הכנסת. לא כתוב בשום מקום. איפה צריך להדליק נרות? בבית. פתח הבית, חלון או על השולחן בפנים. שום מקום לא כתוב בית הכנסת.
כל הרעיון זה
פרסום
הנס. אוקיי.
אז נעשה את זה
בקום,
אבל זה לא
בעיה. ומה הבעיה? אתה יכול להדליק מנורה בכל מקום, תדליק באמצע העיר, מה הבעיה? ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, עד כאן בסדר. הקדוש ברוך הוא ברוך, הוא מלך העולם, הוא קידש אותנו במצוותיו, עכשיו הגיעה הבעיה. וציוונו, איפה הוא ציווה אותנו? לעשות פרסום הנס בלי בית. הוא ציווה אותנו לפרסם את הנס כאשר המנורה קשורה לבית, או בפתח הבית, או בחלון וכדומה. איפה בשום מקום אנחנו רואים פרסום נס בלי בית? אין! כל הראשונים, האחרונים, מנסים לתרץ את המנהג. אבל כולם עושים את זה? עם ברכה. נכון או לא נכון? כולם עושים את זה. אין בית נס, לא ספרדי ולא אשכנזי, אף אחד לא קם ואמר, אין לזה הצדקה. אם זה מנהג, צריך להצדיק. כי כולם עושים את זה. עכשיו, אילולי לא כולם היו עושים את זה, אז אולי לא היו מצדיקים. אז אמרתי ברכת קונים קידוש בבית הכנסת, וכיוון שהספרדים לא נהגו ככה, אז האשכנזים בישראל הגיעו לישראל, אמרו יאללה, עם כל ההצדקות של המנהגים להתראות. אבל כאשר הגיעו לישראל והמשיכו להדליק נרות בבית הכנסת, אמרו צריך לקיים את המנהג. איך נקיים? לא יודע איך. שמחת תורה? לא משנה שבחוץ לארץ נהגו את זה ביום טוב האחרון. אתם יודעים שבחוץ לארץ שמחת תורה זה לא שמיני עצרת, זה שאי עצרת. זה היום האחרון כי יש יומיים. אז בשמיני עצרת זה חג רגיל, זה כמו שביעי של פסח. אפילו חג כבד. אז עושים יזכור ותפילת גשם, זה חג כבד כזה. גם אוכלים בסוכה אגב, כי זה ספק יום שביעי, לא משנה עכשיו. תכלס, אם יש מנהג שכולם נהגו, שמחת תורה, הגיעו לישראל, ממשיכים לנהוג. יש בעיה לרקוד ביום טוב? נפתור. אבל כולם נוהגים את זה. צריך לנקור. כלומר, עם ישראל יש לו איזושהי אינטואיציה, שאם כולם נוהגים ככה, אז כנראה שזה נכון. זאת איזושהי הנחת יסוד, שאם כולם נוהגים ככה, כנראה שזה נכון. למה? קיבלו עליהם כל ישראל. אם לא קיבלו עליהם כל ישראל, רק חלק מישראל, אז כן יכולים קצת לצחוק. אז יש מנהגים שונים לגבי סליחות, לדוגמה. נכון? יש מי שמתחיל בראש חודש אלול, יש מי שמתחיל במוצאי שבת לפני ראש השנה, אלא אם כן אין 4 ימים, יש מי מתחיל רק בעשרת ימי תשובה, יש מי שעושה את זה כל אלול אבל רק בימי שני וחמישי, כל המנהגים האלו נמצאים. אלא מה? כולם מסכימים שמה עושים באלול לקראת ראש השנה? סליחות, כולם מסכימים. מעניין? עכשיו, איך אומרים באמצע הלילה קדיש? קדיש זה רק בתפילות, שחרית, מנחה וערבית. קדיש תתקבל! כל הפוסקים ישבו על זה ויגידו, אם עם ישראל כולו עושה את זה, כנראה שזה נכון. הכל בסדר עד כאן, אם הייתי גומר את השיעור פה, אתם הייתם אומרים, טוב, אז אני מבין, בוא נסכם, צריכים לשמור על ההלכה, ובעולם מתמטי מנהגים נכנסים איפה שההלכה לא נכנסת. זה איזה קיבוץ עמים על השולחן, זה מנהג. איזה זמירות שרים, זה מנהג. צריך לקדש, זה הלכה. מתי מנחה? הלכה. זה בעולם מתמטי. בעולם הלא מתמטי שתיארתי לכם הערב, יש המון מנהגים, שאולי הם אנטי-הלכתיים אפילו, אבל עם ישראל קיבל אותם, אז כנראה שהם נכונים. עד כאן מבינים? יפה. עכשיו מגיעה הבעיה. מה קורה כאשר אתה מגיע למסקנה ברורה שהמנהג מותר? מה אתה עושה? אתה בטוח שהמנהג הוא בטעות. בטוח. אז בוא נראה סיפור. יום חמישי בערב, ישיבת נווה שמואל, אי אפשר להעביר שיעור הלכה בלי סיפור, נכון? בוא נראה סיפור. זה לא סיפור חסידי, זה סיפור אמיתי. תסלחו לי. איך אני יודע שזה סיפור אמיתי? הראש. מכירים את הראש? אגב, אמא שלו לא קרתה לו ראש. רבנו אשר. מי היה החברותה של רבנו אשר? המורדכי. המורדכי נרצח על קידוש השם. הראש ברח לספרד, מרב אשכנזי הוא נהיה מה? רב ספרדי, זה היה מעבר לא קל, יש לו המון תשובות על המעבר הזה, זה ניתוח דרך אגב, שצריך מומחים לרפואה כדי לעבור אותו, זה לא פשוט. אשכנזי בכנסת ספרדית, תראו לכם, זה לא פשוט. בחוץ לארץ עוד יותר. אז הוא היה בגרמניה, ברח ל... לא היה ברצלונה, ברח למדריד, מי קיבל את פניו? הרשב"א. הרשב"א אמר, סס אנוכי על אמרתך כמוצא שלל רב, אני פה בקהילה, כולם עמי הארץ. פתאום יש תלמיד חכם מגיע, בוא תשב עם איש חודש ימים, כמו שלבן אמר לי יעקב, ובמקום לעבוד עליו, הוא ישב ולמדו 3 חודשים. אחרי 3 חודשים הרשב"א אומר, שמע, לא נעים לי לאכול בחינם, אולי תסדר לי תפקיד. אז הוא עשה את מה שאני עושה לפרנסה. הוא מסדר לרבנים תפקידים. אז הוא סידר לו שליחות. איפה השליחות שלו הייתה? בטולדו, בספרד. אז הוא מגיע לקהילה הזאת, והנה הסיפור. שוט הראש. הראש כתב שוט. מה זה שוט? שאלות ותשובות. תודה. מה זה שוט? שוט זה ניסיון. לקחת את המציאות בצד אחד, את ההלכה מצד שני, ולנסות לחבר ביניהם. אז הנה המציאות של הראש, והנה ההלכה, ותראו איך הראש מתמודד. או ליתר דיוק לא התמודד. פשוט הראש מפורסם. ויהי בשנת לא יודע איזה שנה, נעצרו הגשמים. נשמע מוכר? לא עלינו, אנחנו בשנת בצורת פה בישראל. ולא המטיר כל החורף, אלא מעט מזיר. כמעט לא היה גשם. ויקראו צום להתחנן להשם, לתת מטר על פני האדמה. עשו לעצות צומות, כפי שכתוב במסכת תענית. אם אין גשם, אז מכריזים על צום. קיצר, גשם לא ירד, הגיעו לפסח. מה קורה בפסח? אחרי שמנקים את הבית, שרופים את החמץ, מקווים לא לשרוף את עצמכם, מנקים את כל האבק, מי שמנקה אבק, מי שסובר שאבק זה חמץ, אז מנקה את האבק, מי שלא, לא. הגענו לליל הסדר, הגענו ללילה הראשון של פסח אחרי תפילת ערבית. ואדוני אבי הראש, הבן שלו כנראה כותב את זה, היה יושב על פתח ביתו, ואנחנו קצת מהחברים עומדים עליו מימינו ומשמאלו. מי זה קצת החברים? תלמידים, אנשים שאומרים מה שהרב אומר אנחנו עושים. לא בעל הבתים בתפילה. לא חברי הקהילה, חברים, דהיינו תלמידי חכמים. למה יושבים ולא עושים את ליל הסדר? לא, 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 לא צום, ערב פסח, לא, לא, לא יכולים, אסור לצום בפסח. לא, למה? אני לא יודע, אני עכשיו מנחש. למה? כי כנראה גברת הראש לא גמרה לסדר את מה שצריך לסדר, כנראה שלא גמרה את הבישולים, אז גברים לא עוזרים במטבח אז. אז ישבו בחוץ, חיכו ככה, יפה, עד שהאישה גומרת בתוך הבית, לא חשבו לעזור לה. זה הניחוש שלי, יש לכם ניחוש אחר, תגידו לי. כי כתוב בשולחן ארוך, אחרי התפילה צריך למהר לעשות את הסדר בזמן כדי שהתינוקות לא ישנו, טוב, או שלא היו תינוקות, או שהיה בעיה. קיצר, יושבים קצת אחרי התפילה, כנראה שהיה יום קשה, ויאמרו, אתה היה טוב לעורר הדבר השם מעולם תמתי עליו. אומר הראש, יש הלכה שאף פעם לא הבנתי. מהי ההלכה שאף פעם לא הבנתי? טוב, תשמעו את המילים, השם מעולם תמתי עליו. יש לכם איזו שאלה קיומית שכל החיים שלכם אתם ככה לא יודעים לענות עליו? ככה, כל החיים שלי רק חשבתי על. תראו מה הראש חשב כל החיים. מוכנים? למה לא יזכירו וישאלו הגשם עד שבועות? אני חי פה בספרד. אנחנו זקוקים פה לגשם עד לשבועות. לא מספיק עד פסח. בארץ ישראל האקלים אחרים. לפי הגמרא בתענית, מתי שואלים על הגשמים, ותן טל ומטה לברכה, עד שצריך, עד שלא צריך ויתר דיוק. אצלנו צריך עד שבועות. אף פעם לא הבנתי, למה אנחנו מפסיקים בפסח? לא מבין את זה. טוב, והשנה יש בצורת, אז עוד יותר. ויענהו קצת מהחברים, אז אמרו לו תלמידי הישיבה, לא חברי בית הכנסת, טוב הוא שתודיע הדבר לסכינים ויעשו כן, וישר ביניהם. חבר'ה, אין בעיה. אומר, אתה הראש, אתה הרב, תגיד לחזן, מחר, לא להפסיק להגיד מה שיב הרוח ומוריד הגשם, ובערבית, ותן טל ומטר, שימשיך. נגד? המנהג. לא הלכה. מה המנהג? הלכה כמו הראש. מה המנהג? עד פסח. אז פתאום, כולם באים אחרי ליל הסדר.
מה המנהג? זה כתוב.
כתוב במשנה.
מדי שכתוב, אבל במשנה בתענית ובגמרא כתוב, למה עד פסח? לא בגלל שפסח זה תאריך קדוש, אלא שאז כבר לא צריך גשם. זאת אומרת הראש, א', אני בשנת בצורת, וב', אני חי בספרד, כאן כן צריך גשם. אז לפי ההלכה, כפי שאני מבין אותה בגמרא בתענית, אצלי צריך לבקש על הגשמים עד שבועות. עוד 49 ימים, או 50 ימים, ביום, אם מוסיפים את יום הראשון של פסח. טוב, הראש מקבל את העיצה של החברים, וישלחו לחזן הכנסת להזכיר למחר הגשם, ויעשו כן. זה מה שקרה. אז הגיעו לבית הכנסת ביום טוב ראשון של פסח, בוקר טוב, מקווה שהסדר היה מדהים, המצה עדיין בבטן, כי הוא מתעכל לאט, כולכם קמתם עם הנגובר בגלל היין, אז בטח חלק לא שמו לב, הוא אומר לחזן, היום אין תפילת טל. אצל הספרדים יש תפילת טל?
כן.
או משהו דומה, כן, פעם הייתי בכנסת ספרדי. התפילת טל של הספרדים, אני זוכר אותה, כי אני זוכר אותה היטב, כי זה היה משהו בסגנון של להתראות הגשם, להיות רע בשנה הבאה. הבנתי את התפילה, אצל אשכנזים אף פעם לא הבנתי את תפילת טל. לקח לי המון שנים להבין.
אצלנו זה מופשט, שאחרי זה
יבינו. כן, אוקיי. אז טוב. החזן עולה לתפילת טל, כמו כל שנה, אומר לו הראש, אל תעלה. אני פסקתי, עכשיו אנחנו מוסיפים להגיד תפילת את מאשיב הרוח ומוריד הגשם, ותן טל ומטר במוצאי החג, עד שבועות. אני פסקתי, אני הרב. ככה ההלכה לפי הגמרא בתענית.
הרב סולובייצ'יק מסע חבר, עכשיו יהיה פה
אותו. הרב סולובייצ'יק מסע חבר? ויהי כל כהזכירו. היום היינו אומרים, זה הפך לוויראלי בפייסבוק. מה קרה? והנה רעש בקצת החכמים, אשר לא היה הדבר בעצתם. טעות מספר אחד. אם אתה רוצה לעשות שינוי במנהג, אל תעשה את זה לבד. תגיע לגבאי, תגיע לחברים בבית הכנסת, תודיע, תעביר שיעור, ואז תשנה. מה עשה הראש? אני הרב, אני פוסק. אז הוא בא ופסק, וכולם אמרו, וואלה, איך הוא מיס? המנהג הוא המנהג! כמו שעשו לו רב סולובייצ'יק, אתם צודקים. תראות מספר אחד. ויוציאו כל אמור שלא היה ראוי להזכירו שסימן כללה הוא. תשמעו את הקהילה. הקהילה באה ואמרה, הראש הרב שלנו הוא כזה טיפש, כי אם אתה מזכיר גשם בפסח זה סימן כללה. עכשיו אגב, הערת סוגריים, מתי זה סימן כללה? בסוכות, בסוכה בארץ. אבל הם לא ידעו, הם חשבו שאם אנחנו מפסיקים להגיד משיב רוח מוריד הגשם, כנראה שזה סימן כללה להגיד את המשפטים האלו, משיב רוח מוריד הגשם אחרי פסח, זהו? אז אנחנו עשינו כללה. ויתפק אדוני אבי הראש. כאן אני חושב שהראש צדק. כלל מספר 2. אחרי כלל מספר 1, להגיד לאנשים שאנחנו משנים את המנהג, להעביר שיעורים על זה, כלל מספר 2. אם צועקים עליך, אל תצעק חזרה. אם מקללים, אל תקלל חזרה. תשתה המים, הרבה מים, ויתפק. מה?
אין מים.
אין מים. אז תשתה קצת יין, ותתאפק. ומה עשה הראש? ולא דיבר בו יום ההוא מאומה. צעקו עליו, גטפו אותו, קיללו אותו, מוצאי שבת בפייסבוק, אל תשאלו מה היה, וואטסאפים עברו, לא אמר מילה. שעין ראוי לפסוק מלהזכיר ולשאול אתה ביום טוב ראשון של פסח. הקיצר! מה הוא עשה? לא נקרא את כל התשובה. הראש עשה דבר שהוא אף פעם לא עשה. הוא כתב תשובה בחול המועד. מישהו רואה פה בעיה? אסור לכתוב בחול המועד. הוא אמר שאני כתבתי תשובה בחול המועד, ולא תשמעו. הוא מתחיל לכתוב תשובה, בסוף התשובה הוא אומר שכתבתי את התשובה כי כולם צעקו עליי, יש וואטסאפים וזה. קיצר, יש פה רעש גדול, יש פלשביקים במאה שערים נגדי, ויש וואטסאפים, ואני חייב לכתוב תשובה. זה מה שנקרא צורך גדול, וליתר דיוק צורך המועד אולי, וכל מיני היתרים שיש לכתוב בכל המועד, אז אני עושה דבר שאף פעם לא עשיתי. והוא כותב תשובה ארוכה ארוכה, מדוע צריך להמשיך לשאול גשם על פי המקום שאתה נמצא. אם זה בארץ ישראל זה עד פסח. אם זה באוסטרליה, ששם עומדים על הראש, אתם יודעים שעכשיו זה קיץ שם, היה הצום הסירה בטבת, זה הצום הארוך ביותר שיש להם. וזה שיא הקיץ, שיא הקיץ, אצלנו זה הצום הקצר ביותר, אז שמה צריך לשאול על הגשם, בדיוק הפוך מארץ ישראל, ככה הגמרא בתענית, ככה הראש אומר. כן, מאוד קצר. כלומר, 24 שעות, כן, אבל זה נגמר ב-5 אחר הצהריים, כן. אז אומר הראש, בסוף הדברים, ובוא תשנאו, כל החברים שצעקו נגדי למה? כי ניסיתי לשנות המנהג. ואתה שראיתי כי בעוונותינו הגשמים נעצרו ונתקקו הסוגים, אמר לי ליבי, אתה הגיע, הזמן לתקן. המנהג כל הזמן היה בטעות, אז אני רוצה לתקן את המנהג. אבל אומר הראש, מה קרה? כתבתי תשובה בחול המועד. כל אלו הדברים נכונים ודברים כולם נוכחים הן למבין וישרים למוצאי דעת ודברים של טעם, על כן חתמתי שמי. דוד הכהן ברבי משה הכהן. הוא כתב תשובה והביא שני רבנים לכתוב איתו. זה עזר? מה אומר הראש בסוף התשובה? אז למדנו שלושה דברים. אם אתה רוצה לשנות את המנהג, אל תעשה את זה בין לילה. תדבר עם אנשים. בית, אם צועקים עליך, איך אתה מעיז? אל תגיף. תשתה הרבה מים, אם אין מים תשתה הרבה יין, תחכה לכל... ואז תכתוב תשובה. דבר שלישי, אל תצפו... שזה יעזור. והנה סוף התשובה. מוכנים? אלה שאיתו את לבבם והסבו את דעתם אחורנית. כולם טמבלים, אף אחד לא הקשיב לי. עובר אותי! כי היתו את לב הקהל לבלתי קבל ממני דברי אלוקים חיים. מה זה דברי אלוקים חיים? מה שאתה הלכה אומרת, אף אחד לא קיבל את דעתי, מה עשיתי? גם אני חזרתי בי מלישור ולהזכיר בבית הכנסת שאני מתפלל פה. אמרתי, טוב, עשיתי טעות. רבותיי, אני מת על התשובה הזאת, אני יכול ללמד את התשובה הזאת בכל מיני פורומים. התשובה הזאת מלמדת אותנו שלושה דברים על מנהגים. דבר ראשון, אם יש מנהג בטעות, אל תשנו את זה בין לילה, להעביר שיעורים על זה, לשכנע, לעשות תעלומת בחירות על המנהג, ולהגיד למה זה לא טוב, ואז לשנות. בית, אם לא מקבלים את דעתך, ומקללים אותך, מגטפים אותך, אל תגיב ביד. ודבר שלישי, אם אחרי כל זה לא קיבלו את דעתך, תן להם להמשיך במנהג. כנראה המנהג הגיע ממקום נכון, הראש אומר, אני לא מבין אותה, וכנראה שהוא הגיע ממקום נכון. אני לא מבין אותה, אבל כנראה שהוא הגיע ממקום נכון. נגיד לכם עוד מנהג שקורה כל שבת בבתי הכנסת, אני לא מבין אותה. אסור לבקש בקשות בשבת, נכון? הייתם פעם בליל בקשות? מתי ליל בקשות?
כל הספרדים מתכנסים.
באיזה יום בערב?
בערב שבת.
בערב שבת, ערב שבת, לא יום חמישי, אלא? יום שישי, נכון? מישהו יכול להסביר? לא יודע להסביר. לא רק הספרדים הם בעייתיים, גם אשכנזיים. מה קורה לאשכנזי שעולה לתורה בשבת? באמצע השבוע יעמוד שמעון בן לוי, עומד, מברך, יש כוח, שף. מה קורה בשבת? מי שברך, אבותינו, מי שברך זה בקשה, לא? נגיד שזה ברכה, אוקיי. מה קורה בשבת? מי שברך לחולים, מי שברך לחולים, מישהו כאן רוצה להגיד לי שזה לא בקשה? זה בקשה בבית הידיעה, רבותיי. מתי עושים את זה? אשכנזים, באמצע השבוע תלך למניין. מי שברך לחולים, יסכלו אותך. אנחנו מאחים לעבודה. בשבת? בקשה. מי שברך לחולים, קח 10 דקות. זה בקשה לכל דבר ועניין. נכון? מישהו יכול להצדיק את זה? אני בטוח שיצדיקו את זה. אבל נגיד מה? נגיד, אני מתפלל בבית הכנסת שאין בו מי שברך. זכיתי, פה באפרת. אוקיי, הכל בסדר. רבותיי, אני זכיתי, אבל לא זכיתי. הגיע שבת מברכים. מה זה שבת מברכים?
ראש חודש.
ראש חודש. יהי רצון מלפניך, השם אלוקינו, שיהיה החודש הזה הבא עלינו, נו.